שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקדוש בספר הנפלא דרך השם מאת הרמח"ל, זכותו יגן עלינו אמן. אם אינני טועה, נדמה לי שבשיעור שעבר הגענו לחלק ג' פרק שלישי, אות ג', נכון? איזה יופי, ברוך השם שכיוונו אל המקום שבו עצרנו בפעם שעברה. כן, אנחנו עסוקים בענייני רוח הקודש והנבואה, והתחלנו לדבר על רוח הקודש. שרוח הקודש משיג דברים בוודאות גדולה, כלומר עיקר המאפיין של רוח הקודש זה הוודאות, בדברים שבהם שולט בדרך כלל הספק. בין שמדובר בעניינים שהשכל הטבעי משיגם, וגם בדברים שבדרך כלל אינו משיגם, כגון העתידות ונסתרות. העתידות, מאורעות העתידים להיות, נסתרות תורת הסוד. למשל, מצאנו אצל גדולי המקובלים שהשיגו סודות ברוח הקודש. ואולם, כן?
מה? איך זה יכול להיות שאם אני קיבלתי משהו בוודאות ואני לא יודע רוח החיים, אני יודע בוודאות מאשר
הוכחתי
משהו
בסדר? לא, ברור שאם יש דבר שאפשר להוכיחו ואתה קיבלת רק את המסקנה, אתה במדרגה פחותה. למה? כמו שזכרנו, תסתכל מה כתוב במה שזכרנו בסוף פסקה א', וידע דבר בשלמות סיבותיו ותולדותיו. נכון או לא? אהו, מדברים איתך. כן, סיבותיו ותולדותיו. סיבותיו, אם כן, זה גם דרכי הראייה. בסדר. ואולם, מדרגות, אבל לפעמים באמת בעלי רוח הקודש קשה להם להוכיח. לא בגלל שזה לא ברור אצלם, אלא בגלל שהם צריכים לרדת למדרגה של השומע. כמו שמשל אמרו, על רבי מאיר, אומרת הגמרא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כרבי מאיר, ומדוע לא פסקו הלכה כמותו, לפי שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. וההלכה לא נקבעת על פי דברים מיסטיים, ההלכה על פי דברים רציונליים. אם אני לא מצליח להסביר את דעתו של רבי מאיר, אני לא יכול לפסוק כמוהו, למרות שאין כמוהו. כן, הוא הדין לגבי, למשל רב, כתוב בגמרא על רב בכמה מקומות שיקשו עליו קושיה, ושתיק רב, שרב שתק. שואל רבי צדוק מלובין, אומר למה הוא שתק? שיגיד אני מודה שאני לא צודק. תגיד, בסדר, הרי יש גם בגמרא שהחכמים הודו בטעותם. אני לא אומר, רבי צדוק מלובין, רב ידע שהוא צודק. אבל הוא לא יכול היה להסביר למה הוא צודק. לכן שתק. כן. מה? לא, לא, יכול להיות שאם הוא מדרגה עוד יותר גבוהה, הוא גם ידע להסביר אופן רציונלי. אבל לא תמיד אפשר, לא תמיד אפשר. לפעמים השואל, למשל, כל כך טיפש, שאתה יודע שאתה לא יכול להסביר לו. זה לא חיסרון בך, זה חיסרון בשואל. יש כל מיני סיבות, כן, שהדרך להסביר ארוכה מדי. טוב, ואולם, אני מציע שעל מנת שנתקדם, נקרא באות ג' ואולם, מדרגות על מדרגות נמצאו בדבר. בין בעניין כוח השפע הנשפע, לפעמים יש אדם שרוח הקודש בדרגה גבוהה מאוד אצלו, ושאצלו פחות. בין בזמן הישפעו, בין בדרך הגיעו אל האדם, ובמהות הדברים המתגלים ונודעים לו על ידי זה. כן, כלומר, יש אנשים, יש זמנים לרוח הקודש. למשל הרב קוק, כשהוא היה כותב את דבריו בענייני אמונה, מתי הוא היה כותב אותה? אחרי תיקון חצות, אחרי תיקון חצות, טבילה וכולי, אז היה מתבודד ושורה עליו רוח הקודש, ואז הוא היה כותב. חלק גדול מהכתבים של הרב קוק נעשו באופן הזה. זאת אומרת שצריך לזה זמן מסוים, מותנאים מסוימים, לא בכל מצב אפשר. אומנם בכולן תהיה ההשפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור. אכן עוד יקרה שיושפע בלב האדם שפע, שיעמידהו על תוכן עניין מעניינים, אך לא ירגיש בו המושפע. זה מה שנקרא ניבא ולא ידע מה ניבא. או למשל, נתנוצצה בו רוח הקודש. יש ביטויים כאלה, נכון? זה חזל. הוא אמר דבר, הוא לא ידע שזה רוח הקודש. אבל באמת זה בא לו. כן? מעשה בהרב צבי יהודה קוק, בשלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, במסיבת יום העצמאות בישיבת מרכז הרב. פתאום התחיל לדבר, ואיפה שכם שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה חברון שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה יריחו שלנו? אנחנו שוכחים את זה. ואיפה עבר הירדן שלנו? ואנחנו שוכחים את זה. ואיפה כל רגב ורגב מאדמת השם? פתאום התחיל לדבר על כל האזורים האלה, שבכלל לא חשבו לכבוש אותם. אחרי שלושה שבועות, כולם רואים, נכבש. שאל אותו תלמידו, הרב בני אייזנר, זכרונו לברכה, שאל אותו, איך ידעת לדבר על זה אז? ואז הוא ענה, תאמין לי, נדברתי לבד. זה נדברתי, זה עבר דרכי. מה? הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות משהו. עכשיו, כמו שגם היה שם בחור צעיר שהיה שם באותו אירוע, היום הוא ראש ישיבת מכון מאיר, הרב דב ביגון, ואז הוא אמר, ראית אדם שדבר השם בפיו. יש דבר כזה. עכשיו תגיד, מה תועלת? יש תועלת בעצם המציאות. עכשיו, זה מה שאומר כאן, אלא כמו, אך לא ירגיש בו המושפע, אלא כמו שהיא נופלת מחשבה בלבבו, ועיקרי זה לפעמים על דרך הרחבה, רוח הקודש בדברי חכמינו זיכרונם לברכה, או השפעה נסתרת. כן? יש לזה ביטוי, לפעמים זה נקרא תנא דבי אליהו. בגמרא יש כמה דברים שאליהו הנביא מדבר. בין החכמים, תנא דבי אליהו. מסביר המהר"ל מפראג מה זה תנא דבי אליהו, שהרבנים ישבו ביניהם ודיברו. ותוך כדי שהם מדברים, ברור לחלוטין שהם אמרו משהו, אבל הם לא מצליחים להצביע מי מבין היושבים אמר את זה. אומר המהר"ל, זה נקרא תנא דבי אליהו. כן? כלומר, זה אתה אמרת? לא, זה לא אני. אתה אמרת? לא. אף על פי כן ברור שאמרו את זה. אז זה תנא דבי אליהו. כן. אבל רוח הקודש באמת הוא שיהיה ניכר ונרגש בבירור לבעליו, או לבעליו וכמו שזכרנו. כלומר, זה, יש, כלומר, רוח הקודש זהב, יש רוח הקודש כסף, יש ערד. נכון? יש כמה סוגים של רוח הקודש. זהב, כסף, ערד. יש גם פלסטיק. ואומנם, מה? כמו שיש הבדל בין משה לישר הנביא, ואנחנו לא מדברים עכשיו מדרגות בנבואה, אנחנו מדברים על מדרגות ברוח הקודש. כן? יש מדרגות גם שם. כן. כן. האם אדם יכול להיות בעל רוח הקודש ולהתנגד לציונות? כן, אבל אז זה רוח הקודש פיצית. כן? זה ככה. הרי זה מה שהרב קוק כותב בתחילת אורות, שאי אפשר להבין את ארץ, מה זה ארץ ישראל, בלי רוח הקודש השורה על האומה בכללה. זה משמע שיש כמה סוגים של רוח הקודש. יש רוח הקודש על האומה, יש רוח הקודש על רבע יחיד. הוא יכול להגיד לך איפה שמת את המפתחות של האוטו. הוא יודע. איך הוא יודע? הוא יודע. כן? אבל הוא לא ציוני. ולא עוד אלא שהוא קיבל כסף על זה. שני חסרונות בדבר. כן. ואומנם, למעלה, לכן אם אנשים רוצים לחפש אנשים בעלי רוח הקודש וכו', שילכו קודם כל למי שציוני. ב' שהוא לא מקבל כסף. ואומנם, למעלה מכל זה, יש מעלה אחרת. עד עכשיו דיברנו על רוח הקודש, ומה? ועסקנו בזה. כן? ועכשיו אנחנו רואים מעלה אחרת, והיא הנבואה. אז מה ההבדל בין רוח הקודש ונבואה? עכשיו, לציין מבחינת המינוח, אצל חז"ל המילה רוח הקודש פירושה נבואה. אבל בעברית מאוחרת יותר, רוח הקודש היא המדרגה שדיברנו עליה, ואיננה הנבואה. צריך לדעת, כשקוראים איזשהו טקסט, לדעת, ראה, למה אתה לוקח לו את הספר? אתה יודע בעל פה. אז תמשיך. טוב. אז רוח, כשלומדים איזשהו ספר, צריך לדעת תמיד במה המינוחים שהספר משתמש בהם. לפעמים אותה מילה לפי ספר אחר זה משמעות אחרת. ואומנם למעלה מכל זה יש מעלה אחרת והיא הנבואה. בעניינה. שיגיע אדם ויתקשר בבורא יתברך שמו וידבק בו דבקות ממש, באופן שירגיש ההידבקות וישיג מה שהוא מדבק בו. דהיינו כבודו יתברך שמו על הדרך שנבר לפנים, והיא הדבר ברור אצלו ומורגש ממנו בלי ספק כלל, כדרך שלא יסתפק בדבר גשמי שירגישהו בחושיו, זה המאפיין הראשון של הנבואה, הוודאות, והנה עיקר הנבואה הוא, השיג הדבקות והקשר הזה עודו בחיים, שזהו שלמות גדול ודאי. כלומר, בדרך כלל דבקות בשם זה לא בחיים, זה אחרי החיים. אבל יש נביא ש... עולמך תראה בחייך. עצם הדבקות היא הנבואה. אבל הנביאים גם מדברים. נכון? מה עושים הנביאים? הם אומרים מה יהיה, כל מיני דברים, דברי מוסר, תוכחה. זה בונוס. זה לא העיקר. כן? אומר, ואולם יתלווה לזה. ידיעות והשכלות. כי אמנם ישיג על ידי זה עניינים אמיתיים ונכבדים מאוד, מסתרי סודותיו של הקדוש ברוך הוא, וישיג גם בבירור, בדרך ההשכלה הנשפט שזכרנו, ויותר כוח מבעלי רוח הקודש, כמו שנבר עוד בסייעתא דשמיא. זאת אומרת, כמו שהרמב״ם אומר, יש נבואה שעניינה להרחיב נפשו של הנביא, ויש נביא שלוח. זה שני סוגים שונים. יש על זה דיון ארוך בדברי הרב קוק, במאמר שהוא כתב בצעירותו בכתב העת עיתור סופרים. להזכיר לכם, הרב קוק כשהיה צעיר למד בישיבת וולוז'ין, והוא השתוקק אז להוציא כתב עת תורני. היום יש הרבה כתבי עת תורניים, אז זה לא היה קיים כל כך. הוא רצה איזושהי במה ספרותית שבה הרבנים יוכלו להחליף דעות בכל מיני נושאים, לכתוב מאמרים, תגובות, תגובות לתגובות וכו'. והוא קרא לזה עיתור סופרים, ויצאו מזה שני גיליונות. אחר כך זה הפסיק, כי אשתו מתה, היה לו הרבה בלגן, הסיפור הזה. אבל זה מה שהוא הוציא, שני גיליונות, ושם יש הרבה מאמרים שלו גם כן. אחד המאמרים דן במהות הנבואה. בחור, הוא היה בן 19, כן? כותב על מהות הנבואה, דברים מאוד יפים. והוא דן שמה בשאלה של הגמגום של משה. לא, הגמגום זה כבר אחרא. כתוב שהוא כבד פה, נכון? משה אמר על עצמו, אני לא יכול ללכת כי אני כבד פה. אז מה אם אתה כבד פה? אז יש מחלוקת בין המפרשים. האם משה היה אימום או לא? כי להיות גמגם זה מום. אז האם משה, שהוא מבחר הנבראים, יכול להיות שהיה בעל מום או לא? בסדר? יש מפרשים שאמרו שכן, יש מפרשים שאמרו שלא. אבל הרב קוק קושר את זה למחלוקת נוספת, בדבר מהות הנבואה, האם הנבואה היא טבעית לאדם או מעל הטבע של האדם? הרמב״ם כתב שהאדם שיש לו מעלות אלה ואחרות, הוא עושה שם רשימה של מעלות, אומר מיד רוח הקודש שופעת עליו. אם ככה יוצא שהנבואה היא מטבעו של האדם. ויש חולקים על הרמב״ם, המקובלים בעיקר, שאומרים לא, הנבואה היא שפע עליון שלא מצד טבע האדם, כמו שגם רמח"ל פה כותב. מסביר הרב קוק שם שהחידוש אצל משה היה שהוא היה הראשון להיות נביא שלוח. עד אז לא היה דבר כזה, נביא שלוח. נכון? וכאן לראשונה אומרים לו, אתה משולח כדי להגיד לפרעו כך וכך. עכשיו, מה היה הספק אצל משה שגרם לו להרגיש שהוא כבד פה? הוא אומר, בדרך כלל הנביא צריך להזדהות עם מה שהוא מנבא. זה המדרגה שלו. הוא מגיע למדרגה של אותם הדברים שהוא משיג. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אל פרעו ותוציא את ישראל ממצרים, משה אמר, אז למה אני לא מרגיש את זה? למה אני לא שם? ואז על זה הוא אמר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. ואז גילה לו הקדוש ברוך הוא, כשאומר לו, מי שם פה לאדם ומי יעשו מילם, שבנבואה של שליחות, הנביא לא צריך להיות במדרגה של הדברים שהוא אומר. כשמדובר בנבואה שעניינה להרחיב דעתו של הנביא, אז הוא צריך להיות במדרגה. אבל אם הוא נשלח, זה בכלל לא שייך אליך, אתה רק צינור. לכן גם אם אתה לא מרגיש, זה שלך. אתה יכול ללכת. כן, זה... שכמה יונה הנביא? יונה הנביא הוא נביא שלוח. טוב, להזדהות, הכוונה לא כיונה שהוא מסכים או לא מסכים. לא שמשה לא הסכים. אבל הוא אמר, אני לא משיג את המדרגה הזאת. לא שמשה מוכן שישראל יצאו ממצרים, אין לו בעיה עם זה. אבל הוא לא במדרגה של אותו תוכן שנאמר לו לומר. זה הכוונה. כן. מה משה צריך להשיג בשלח את עמי? צריך להשיג הרבה דברים. בין היתר שמגיע להם לצאת, למשל. או שזה הזמן בהיסטוריה לעשות את זה. יש הרבה צדדים. אז אני לא יודע. תסתכל באיתור סופרים של הרב קוק, שמה הוא מסביר? בהרחבה. כן. מרכבת יחזקאל זה לא בשביל להגיד לעם. נכון שבסוף הוא גם אומר. אבל זה ויראה מראות אלוהים. כן, נפתחו השמיים, אז בעצם יחזקאל משיג את זה. כן, נו, מרה. הרי עצם זה שיש נביא בדור, זה כבר רוממות לדור. הוא משפיע מעצם נוכחותו. כן? איך אומרים, כמו שהאור החיים אומר על עם ישראל, אשרי העולם שאומה זו בתוכו. גם אם האומה לא מדברת. כלומר, מה שאתה שואל פעם השנייה, הרי שאלת על תועלת של אי-דיבור, זה אנחנו צריכים להתרגל לזה שיש גם ערך בעצמיות האדם. למשל, לפעמים יש אנשים, מה שנקרא, בעלי נוכחות. אתה נמצא בחברת אנשים, פתאום יש איזו הרגשה אחרת. מה ההרגשה האחרת? פלוני הגיע. אבל הוא לא פתח את הפה, לא שמו לב שהוא נמצא. אבל הוא שינה משהו באווירה. הוא יצא, פתאום משהו משתנה. אז יש גם נוכחות כזאת, כן? כן. האם הנבואה היא האמצעי או המטרה? לכאורה זה המטרה. זה הדבקות, כן. מצב הדבקות הוא מצב הנבואה, כן? לכן הוא אומר שזה עיקר הנבואה, השגת הדבקות. אך דרך ההשגה הזאת היא שתהיה על ידי אמצעיים. שלא ידבק האדם ולא ישיג את כבודו יתברך שמו כמו שרואה את חברו לפניו. אלא על ידי משרתים. ישמשו להשגה שימוש הזכוכית לעין, שעל ידם יושג הכבוד. איזה זכוכית הוא מתכוון? משקפיים. מה הוא ידע מה זה משקפיים רמח"ל? לא רק זה שהוא ידע, הוא בעצמו ייצר משקפיים. כן, כשהוא היה באמסטרדם, איפה שהוא כתב את ספר דרך השם. הוא המתפרנס מליטוש זכוכית. זה המקצוע שלו. צריך לחיות ממשהו, לא? אז כן, אז כשימוש הזכוכית לעין, שעל ידם יושג הכבוד. אך המושג באמת יהיה הכבוד ולא אחר. אלא שתשתנה ההשגה כפי שינוי האמצעים, כראייה באספקלריות. מה זה אספקלריות? מראות. ויבחן בזה מדרגות. הרי יש מראות מעוותות, יש מטשטשות, יש בהירות וכדומה. נכון? כלומר, מראה זה מי שעוסק באופטיקה יודע שיש בזה מדרגות.
יש מראות
כן, נכון, נכון. יש מראה חד כיוונית, דו כיוונית, יש כל מיני, נכון. ויבחן בזה מדרגות, הריחוק והקירוב, ובהירות האספקלריה והחירותה. והנה, בהיגלותו יתברך שמו וישפע שפעו על הנביא, יגבר עליו תגבורת גדול, ומיד חומרו וכל עברי גופו יזדעזעו. ויחשבו להתהפך, כי זה מחוק החומר, שלא לסבול גילוי הרוחניות. כל שכן, גילוי כבודו יתברך שמו. והנה הרגשותיו יתבטלו, וגם פעולותיו הנפשיות לא יפעלו כלל מעצמן, אבל תשארנה כולן תלויות בו יתברך שמו, ובשפעו הנשפע. כלומר, זאת חוויה שמבחינה פיזית מאוד קשה לשאת אותה. זאת גם הסיבה שאנשים בעלי, לא עליכם, אפילפסיה, נחשבו לפעמים לנביאים. בעצם זאת הייתה מחלת נפילה. ספרים עליו שהוא נביא. סתם, הוא אפילפטי. נכון? היו כמה כאלה בהיסטוריה. אבל על מנת להישאר בחיים אסור להגיד מי. נה? כן, אני תרגמתי לעברית, אמרתי מחלת הנפילה. האם כולם יודעים מה זה מחלת הנפילה? תראה, אני מניח שכולם יכולים לבדוק בוויקיפדיה. בסדר? והנה, מצד ההידבקות שנשמתו מתדבקת, זה בכלל בא מחוסר הזנה של המוח בדם. כן, כלומר שזה בעיה שם. לא, יש כל מיני, אתה... גלים אלקטרונים.
חסר. בגלל משהו מסוים שבעצם זה כמו קצר.
בנימין כנראה מומחה יותר גדול ממני וממך בענייני אפילפסיה. לא, אבל הוא יודע. מה אתה אומר? מה זה אפילפסיה? טוב, הוא לא רוצה לדבר על זה. טוב. וואי, זה מאוד חשוב. תודה ששיתפת אותנו. כן. יפה, יפה, יפה. אתה יודע שיש לי אופניים? זה מאוד חשוב. טוב, והנה. מצד ההידבקות שנשמתו מדבקת, התווסף בה מציאות השכלה. חוץ מגדר כל ההשכלה האנושית לגמרי, כי תהיה השכלה בה לא מצד מה שהיא בעצמה, אלא מצד היות השורש העליון מתקשר בה. ואז מה שתשיג יהיה בדרך יותר נשגב ממה שהוא המושג מלא מצד עצמה. זאת אומרת, כיוון שהוא מקבל ממישור עליון. ובזה יפה כוחו של הנביא מבעל רוח הקודש אפילו בהשגת הידיעות, כי הרי הוא משכיל בהשכלה העליונה מכל השכלה שאפשר לאדם, והיא השכלה בבחינת היותו קשור בבואו יתברך שמו. כלומר, כשאנחנו נפגשים עם איזושהי ידיעה או איזשהו תוכן, זה יכול לבוא מצד המפגש שלי עם הדבר, זה יכול להיות מצד מה שהבורא של הדבר מביא אליי. ברור שכשזה בא מהבורא, זה יותר גדול מאשר כל מה שאני יכול להשיג כנברא. לכן יש פה יתרון ברור לבעל הנבואה על בעל רוח הקודש. והנה, גילוי כבודו, יתברך, הוא יהיה הפועל בכל מה שימשך לנביא בנבואתו. והנה ממנו יימשר בכוח הדמיון שבנפש הנביא, ויצוירו בו עניינים מה שיוכרח בו מכוח הגילוי העליון ולא מצד עצמו כלל, ומתוך הדמיונות ההם תימשך בו מחשבה והשכלה, שחקיקתה תהיה מכוח הכבוד המתגלה, ויישאר העניין קבוע בשכלו, שגם כאשר ישוב למצבו האנושי, תימצא הידיעה בו בבירורה. טוב, האמת היא שיש דבר אחד שהוא לא הסביר בכלל. אז זה הכבוד. נכון? הוא אמר, דבק בכבודו, אבל מה זה הכבוד? הוא לא הסביר, נכון? מסביר רבנו סעדיה גאון, הכבוד, האור, הנברא, הנגלה אל הנביאים. אלא שכאשר האור הזה מתגלה, האדם יודע שזה מאת השם. עכשיו, לכבוד יש הרבה הרבה צדדים, וזה מה שכל ספרי הקבלה חוקרים, בצורה של ציור. יש נביא שמשיג חלק מן הכבוד, יש נביא אחר שמשיג חלק אחר של הכבוד. אם היינו מקבצים את כל החזיונות של כל הנביאים כולם, היינו רואים תמונה כוללת של הכבוד. ולכן יש הרבה פעמים דמיון בין דברי נביא זה לדברי נביא אחר. כי הם בעצם רואים את אותו הדבר, כל אחד מזווית אחרת קצת. כן. עמוד הענן ועמוד האש זה ביטוי של הכבוד. כן, נכון. זה כלל עניין הנבואה לכל הנביאים, אך פרטי המדרגות רבים, וכמו שנבאר לפנים בסייעתא דשמיא, אבל הכל מדרגתו של משה, רבינו עליו השלום, שידע עליו התורה, ולא קם נביאות בישראל כמשה, אשר ידעו השם, פנים אל פנים, כן יש לו, הוא קטגוריה בפני עצמה, שאותה גם צריך ללמוד. כן. לעצמו. כן, אבל יש בעיה שאתה אומר, בכבודו ובעצמו. אז הכבודו זה לא עצמו. טוב, כן. בלעם? הוא נביא. נביא. לא. הרמב״ם אומר, בלעם בשעת כשרותו נביא היה. טוב, עד כאן להיום. שלום.